שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק שמיני. הפירות שהורם מהם תרומה גדולה ותרומת מעשר, הן הנקראים חולין. ואם יפריש מהן שאר מעשרותיהן, הן הנקראים חולין מתוקנים בכל מקום. לכן יש שתי הגדרות. כאשר יש לנו פירות תבל, והפרשנו מהם תרומה ותרומת מעשר, הרגע הזה הם כבר מותרים לזרים, ואין עליהם חיוב מיטה, ולכן הם נקראים חולים. אבל הם לא חולים מתוקנים, כי עדיין לא הפרישו מהם תרומה ותרומת מעשר. עכשיו האוכל אותם חייב מדין תבל, אמנם לא מדין תרומה ותרומת מעשר, כי הוא כבר הפריש, אבל זה עדיין נקרא תבל, מפני שהוא לא יפריש את שאר המעשרות. וכיוון שלא יפריש את שאר המעשרות, עדיין הפרי נקרא תבל. הרמב״ם ממשיך. אחרי שיפריש את שאר המעשרות, עכשיו זה חולים מתוקנים, כי הופרש כל מה שצריך מהתבל. תבל שנתערב בחולים מתוקנים, מין במינו, שאי אפשר להלך אחר הטעם. אם זה מין בשאינו מינו, הולכים לפי הטעם. אבל אם זה מין במינו, אי אפשר ללכת לפי הטעם. ואז מה הכלל? הכלל של דימוע זה אחד במאה. למדנו שהתרומה עולה באחד במאה וצריך להרים. כלומר, ששאה תרומה שהתערבבה במאה חולים, היא מדמעת לא. מדוע? כי יש מאה כנגדה, ואף על פי כן, למרות שהיא בטלה, צריך להרים שאה. למרות שהשאה שאני מרים היא לא השאה שנפלה, אבל זה תקנה דרבנן להרים שאה כנגדה ולתת לה שם תרומה, לקרוא לה תרומה, למרות שלא היא באמת התרומה. זה נקרא התרומה עולה באחד ומאה וצריך להרים. ואם זה פחות מאחד ממאה, אז היא אוסרת את הכל מדין מדומה. עכשיו התערב פה תבל, בחולים מתוקנים, כלומר שחולים שהפרישו את כל המעשרות התערבבו בתבל. ואי אפשר ללכת לפי הטעם כי זה מין במינו. אם כן מעורב לי עכשיו בחולים, התרומה והתרומת מעשר שבתוך התבל. אם יש לו פירות אחרות, מוציא על אותו תבל תרומה ומעשרות לפי חשבון. אם יש לו פירות אחרות, אז הכל פשוט. הוא יודע בדיוק כמה נפל תבל, אז הוא מפריש מהפירות האחרים כנגד התבל שנפל. חבל שהוא מפריש כנגד הטבל שהוא נפל, הוא תיקן אותו. אף על פי כן זה לא כל כך פשוט. שהרי אם הטבל שנפל הוא בטל, אז אם כן הוא כבר לא חייב מהתורה, ואז ההפרשה כנגדו היא מדרבנן, אבל בכל אופן ודאי שיכול להפריש מפירות אחרים כנגד הטבל הזה, כמו שמפרישים בדרך כלל על טבל כזה. עכשיו, כמובן, שאם הרוב תבל יכול לאסר על פירות אחרים שחייבים מהתורה, מפירות אחרים שחייבים מהתורה. אבל אם הרוב חולין, אז מהתורה התבל בטל. אז מה שאני צריך להפריש עליהם זה מדרבנן. אז אני לא יכול להפריש עליהם מפירות שחייבים מדאורייתא, כי יש כלל שהם מפרישים מהחיוב על הפטור. ואז אני צריך לקחת רק פירות כאלה שחייבים מדרבנן, ולהפריש על התבל הזה שמעורב בחולין מתוקנים. רמב״ם לא אמר את זה, אבל לכאורה זה הכרחי. ואם אין לו פירות אחרות, אין לו פירות אחרים להפריש מהם, הרי הכל אסור עד שיפריש, כיוון שמעורב פה הטבל עם החולין המתוקנים. אבל איך הוא מפריש? כשהוא מפריש, מפסיד מן החולין המתוקנים כדי תרומת מעשר של הטבל. מה פירוש? מתוך התערובת הוא צריך להוציא כמות שמקבילה לטבל שנפל ועוד אחד תרומת מעשר. להפסיד אותה. כיצד? מאה שאה של תבל, שהתערב במאה שאה של חולים מתוקנים, מפריש מן הכל 101. מאה הוא מפריש בתור תבל שנפל. ואת האחת הוא מפריש כנגד תרומת מעשר, כי מעשר של 100 זה 10, והתרומה שלה זה 1. וכל שיפריש כל 101 הזה קוראים לה תבל, וצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. וישאר 99 חולים מתוקנים, מה שהוא נשאר הוא יכול לאכול אותו, ואת הטבל הוא צריך להפריש. נמצא, מפסיד, שאה אחת, כי בעצם הוא צריך להפריש עכשיו על 101. וכן, אם היה אותו טבל טבול לתרומה, מפסיד מן החולין המתוקנים כדי תרומה ותרומת מעשר. אם הוא לא יפריש גם תרומה, אז הוא צריך להרים גם שיעור שמקביל לתרומה וגם לתרומת מעשר. ולמה מפסיד שאה זו? למה לא מספיק להרים את המאה כנגד המאה שנפלו? כדי שלא יאמר מאה שיפריש על מאה של חולין, לעשות לו סימן שהוא לא יטעה, ויגיד שהמאה שהוא יפריש שם חולין והמאה שנשארה היא הטבל. אז כדי שיש סימן כזה, מפרישים מאה ועוד כנגד התרומה ותרומת מעשר שנפלו. זה הפתרון של הרמב״ם. וכן אם היה הטבל פחות מן החולין או מרובה על החולין, מגביה הטבל וכדי תרומת מעשר שבטבל מן החולין, או כדי תרומה ותרומת מעשר אם היה הטבל טבול לתרומה, ואת כל זה הוא מגביה ומעב. עכשיו יש לעיין פה היטב. מה מועיל שהוא מגביה מהטבל? אולי כל מה שהוא הגביע זה החולין, ודווקא הטבל זה שנשאר. אמנם הכל בלול, הכל מעורבב, אבל זה לא הולך, זה יבש, זה מעורבב. אפילו אם נגיד שזה מעורבב היטב, אבל מי אומר שיצא בדיוק לפי חשבון המאה הטבל? הרי זה מעורב, הטבל והחולין. ולכן צריך להסביר, שמן התורה, השאה הזאת בטלה, בטלה במאה. הרי היו מאה שאין, מתוכם שאה תרומת מעשר, היא בטלה במאה. אלא שצריך להרים, רק מדי רבנן. אלא שמדי רבנן בדרך כלל מספיק להרים שאה אחת. פה מרימים כל הטבל ועוד שאה אחת. ואם תאמר איך הטבל בטל, לפי הרמב״ם, טבל עושה רק לפי התרומה והתרומת מעשר שבו. וכיוון שהתרומת מעשר שבו היא שאה אחת, היא בטלה בחולין. ולכן הוא יכול להרים את הטבל, ולא אכפת לי אם הטבל מרובה או חולין מרובה. כי אני לא בודק את היחס בין הטבל לחולין, אלא בין התרומת מעשר שיש בתוך הטבל לחולין. והיא בטלה מן התורה במאה, גם מדי רבנן היא בטלה במאה, מהתורה ברוב, מדי רבנן במאה. אלא צריך להרים, אז במקום להרים רק שאה אחת, הוא מרים את כל הטבל שנפל ועוד שאה אחת. השאה אחת בשביל מה הוא מרים עוד? הרי הוא כבר הרים מאה. התשובה היא שיהיה לו סימן שמה שהוא הרים זה טבל, וממנו הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, מדי רבנן כמובן, ואילו מה שנשאר זה חולין ויכול לאכול אפילו לפני שהוא יפריש מהטבל את התרומות ומעשרות. אבל אם תשאל לה בתוך החולין מעורב תרומה, לא אכפת לי, היא בטלה. כיוון שהיא בטלה באחד ומאה, אין שום בעיה בדבר. וכן, הלכה ד', אם נתערב מעשר טבול, כלומר, מעשר שלא הפרישו ממנו תרומת מעשר. זה נקרא מעשר טבול. טבל מצד זה שלא הפרישו ממנו תרומת מעשר. וזה יתערב בחולים מתוקנים, אוסר בכל שהוא. אם יש לו מעשר אחר, מוציא על אותו מעשר הטבול תרומת מעשר לפי חשבון. למה אוסר בכל שהוא? כי זה דבר שיש לו מתירים. כל דבר שיש לו מתירים על ידי הפרשה, הוא עושה בכל שהוא. אז מה, איך הפתרון? אם יש לו מעשר אחר, מוציא על אותו מעשר הטבול, תרומת מעשר לפי חשבון. הוא יודע כמה נפל, כנגד זה הוא מוציא מפירות אחרים. ואם אין לו מעשר, מגביה המעשר שנתערב, הוא לא יודע מה נפל, אבל כנגד הכמות של המעשר שנתערב, הוא מפסיד מן החולין המתוקנים כדי תרומת מעשר שבמעשר הטבול. בדיוק כמו הדין הקודם. הוא מרים את הכמות שנפלה ועוד כמות של תרומת מעשר כדי לסמן שמה שהוא הרים זה המעשר הטבול והשאר זה חולים מתוקנים. כיצד? מאה מעשר שמתערב במאה חולים מתוקנים מפריש מן הכל מאה ועשר. מאה שנפלו ועוד עשר של תרומת מעשר. כל שיפריש מעשר, הוא צריך להפריש מזה תרומת מעשר. והתשעים הנשארות הם חולים כשהיו. וכן אם היו החולין מרובים על המעשר הטבול או פחותים ממנו, מפריש המעשר וכדי תרומת מעשר שבמעשר הטבול מן החולין כמו שבעה. על ההלכה הזאת יש קושיה גדולה. בהלכה הקודמת התערב טבל. בתוך טבל 100 יש רק אחד תרומת מעשר, כי עשירית זה 10 ומאית זה 1. האחד בטל בתוך 100 ולכן אין בעיה, הכל התבטל, רק מדי רבנן צריך להריץ. אבל כאן, הרי המאה שנפלו הם מאה מעשר, אז 10 שאים מתוכם הם תרומה. אז עכשיו נפלו 10 שאים שהם תרומה, לתוך 100 שהם חולין. איך הם בטלות? צריך 1,000 כדי בטל 10. אז הם לא בטלות, ואם הם לא בטלות, מה מועיד שאחר כך תרים 100, 110, מה זה משנה? הרי מה שנשאר, אולי הוא דווקא התרומה, אתה לא יודע מה הרמת ומה נשאר. אז איך זה מועיד? זאת קושיה עצומה. הרמב״ם עצמו שואל את זה על המשנה בפירוש המשניות. והרמב״ם משיב על זה. אילו הוא כבר היה מפריש את התרומת מעשר, שזה באמת 10 שאין, ודאי שהם לא היו מתבטלים במאה. אבל כיוון שהוא עוד לא הפריש אותם, והם נמצאים בתוך הטבל, כי הם לא מופרשים, מקלים, והם עולים. וכולם שואלים, מה זה מועיל? איך הם עולים במאה? יש כאן כמות של 10 שאין תרומה. אז צריך 1,000 כנגדה. וכותב על זה החזון איש, וזו הלכה מן החמורות שבדברי הרמב״ם, ורבים התאמצו לפרש את דברי הרמב״ם הללו. כיצד הדבר הזה בטל וכיצד הוא מועיל. הרב קניבסקי בספרו החשוב דרך אמונה על ספר זרעים לרמב״ם מתרץ את הרמב״ם הזה. והתירוץ שהוא מתרץ בנוי על הנחה שכיוון שלפי הרמב״ם מה שאסור הטבל הוא רק כשיעור תרומה ותרומת מעשר שבו, כמו שבארנו. כאשר עוד לא הפרשנו, אלא התרומה והתרומת מעשר נמצאים, התרומה נמצאת בתוך המעשר, התרומת מעשר בתוך המעשר, והיא נפלה, זה יותר קל. למה זה יותר קל? כי זה בטל ברוב. אחד בשניים, לא צריך אפילו 100. כי התרומה לא עומדת בפני עצמה. רק כשהתרומה עומדת בפני עצמה צריך 100. אבל כשהיא מעורבת, היא בטלה ברוב. ואם תשאלו, אז כל טבל לבטל את התרומה שבו? לא, זה לא. אבל כשהטבל התערבב עם חולין, אז כבר אילו התרומה הייתה כבר מופרשת, הייתה צריכה 100, ואין פה 100, כי יש פה 10 שאין תרומת מעשר, צריך 1,000. אבל כיוון שזה עוד לא הופרש מהטבל, זה בטל ברוב. כיוון שזה בטל ברוב מהתורה, זה רק תקנה דרבנן, להרים את מה שנפל, ועוד כדי תרומת מעשר. כך מיישב הרב קניבסקי שיחיה את הדין הזה של הרמב״ם בספרו הגדול דרך אמונה על ספר זרעים לרמב״ם. תבל שנתערב במעשר תבול. תבל שלא יפרישו ממנו כלום, יתערב במעשר שלא יפרישו ממנו תרומת מעשר. אם היה תבל כמעשר, 100 שאין של תבל ו100 שאין של מעשר. עכשיו הוא צריך להרים. הוא יכול מצד אחד להרים את הטבל כדי להשאיר את המעשר הטבול. הוא יכול להפך, להרים את המעשר הטבול כי בטבל יש תרומות. מפסיד מן הטבל כדי תרומת מעשר שבו. כיצד? 100 שאה טבל שנתערב ב100 שאה מעשר מפריש 101, כלומר כנגד הטבל וכנגד תרומת מעשר שבו. וזה שהפריש מעשר, והתשע ותשעים הנשארות תבל. כלומר, בעצם מה שהרמב״ם פה מציע, לא להפריש את התבל, כמו שעשינו קודם תמיד, הפרשנו את התבל והשארנו את החולים, אלא להפך, מפריש את המעשר ומשאיר את התבל. ואז 101 שהפריש הם מעשר, 99 הם תבל, כמובן הכל מדרבנן, מדאורייתא זה בטל ברוב, כפי שבהרנו בהלכה הקודמת. מדרבנן צריך להרים, מפריד את הטבל מן המעשר ומפסיד אחד. היה הטבל מרובה על המעשר, מפריש המעשר בלבד, ולא יפסיד מן הטבל כלום. כאן אנחנו לא לוקחים כדי תרומת מעשר מהטבל. למה? שאם יקרא שם לתרומת מעשר שבטבל, אם הוא ייקח שאה אחת מן הטבל ויקרא לה תרומת מעשר ובגלל זה הוא מרים אותה, נמצא המעשר מדומה בתרומת מעשר של טבל, שאלתה אמו. נסביר. מהתורה הכל בטל. מדרבנן צריך להרים. כשהוא מרים, הוא לא יודע אם הוא הרים בדיוק את התרומה, כי הכל מעורב. אבל מדרבנן הוא צריך לקרוא למה שהוא הרים תרומה. ברגע שהוא קורא לתרומה, הוא מקבל את דיני תרומה. ואז אם היא התערבבה, היא מדמעת. לכן, אם הוא ימשוך מהטבל עוד כדי תרומה בשביל להעניש אותו, לקנוס אותו, אבל עכשיו הוא יקרא לתרומה, עכשיו אם תתערבב עם המעשר שהוא הוציא, זה יסור את הכל מדין מדומה. לכן עדיף לא להרים במקרה הזה. היה המעשר מרובה על הטבל, קורא שם לתרומת מעשר שבטבל, ומפריש הטבל וכדי תרומת מעשר של הטבל, ואחד ממאה מן המעשר. כאן הוא מפריש את הטבל מן המעשר, והטבל הוא מדומה, כי הוא קרא שם לתרומת מעשר שבו. ויהיה הטבל כולו מדומה, ואם כן הוא לכהן, חוץ מדמי שתי התרומות שבו, כיוון שאת זה הכהן לא צריך לשלם, ונמצא מפסיד מן המעשר אחד ממאה שבו, שהוא כמו תרומת מעשר, הוא מפסיד ממנו כמו תרומת מעשר שבטבל. אני מדגיש שוב, הכל מדרבנן. כי אם זה היה מהתורה, כל זה לא היה מועיל כלום, כי הכל מעובה, ואני לא יודע אם הרמת את התרומה או לא הרמת. מהתורה, התרומה בטלה, כפי שבאנו בהלכות הקודמות. כיצד? מאת טבל עם 200 מעשר מפריש 103, והשלוש הם תרומת מעשר של המאה טבל, ושיעור תרומת מעשר מ-200 מעשר, כדי שלא יבוא לתרות אם נתערב בכלותו, וישאר 197, והם מעשר כשהיו, כפי שנובע מהלכות הקודמות. כל ההלכות שהרמב״ם כותב פה הם משניות, אבל זה הביאור של הרמב״ם בפירוש המשנה, וכפי שהוא מפרש, ראיתי קדמונים השתבשו הרבה במשנה הזאת, ונדמה לו שהפירוש שלו הוא אמיתי, עם כל הקשיים שציינו קודם. ישנם פירושים אחרים למשניות הללו, ברעבן ובראשונים האחרים. מי שהיו לו 10 שורות של 10-10 כדי יין, יש לו ריבוע של 10 שורות שבכל אחת 10 קדים של יין, היום אומרים 10 קדים של יין, וקבע קד אחת משורה החיצונה מעשר על מקום אחר, ואין ידוע איזו שורה חיצונה היא. הוא לא אמר איזו שורה חיצונה, אבל ידוע שזה בשורה חיצונה. אז עכשיו יש ספק באיזו שורה חיצונה. יש 4 שורות חיצונות. נוטל 2 חביות באלכסון, כי כל חבית שהיא בפינה כוללת 2 שורות, היא שייכת לשורה האופקית ולשורה האנכית. אז אם הוא לוקח 2 חביות משתי זוויות, הוא ברור שהוא כיסה את 4 השורות, הוא מערב שתיהם, הוא מפריש מהם, ואז ברור שהוא יפריש את התרומת מעשר. קבעה בחצי שורה החיצונה, ואין ידוע איזו חצי שורה היא, הוא לא אמר שורה, אלא אמר חצי שורה, אז כדי לכסות את כל 4 החצאים, לצאת מספק, נוטל 4 חביות מ-4 זוויות. ואז ברור שהוא כיסה חצי אופקי, חצי אנכי, חצי אופקי, חצי אנכי, וכך בכל השורות, והוא כיסה את כל האפשרויות, מערב את כולם ומפריש בהם. קבעה בשורה אחת מהם, לא חיצונה, שורה, ואין ידוע איזו שורה היא, ויש לנו 10 שורות, נוטל שורה אחת באלכסון. ברגע שהוא לקח שורה אחת באלכסון, ברור שכל חבית בשורה האלכסונית כוללת שורה אחת, ואז הוא כיסה את כל השורות, מערב את כולם, ואז הוא ברור שהוא הפריש מכל השורות. קבעה בחצי שורה, ואין ידוע איזו חצי שורה היא, נותן 2 שורות באלכסון, ונטל חבית מכל חצי שורה, הוא מערב ומפריש. כאן, על ידי שהוא לוקח 2 שורות מאלכסון, ברור שהוא כיסה את הכל, כיוון שכל חבית כוללת 2 שורות, ו... מותר לאכול את השאר. קבע המעשר בחד אחת מהן, ואינו יודע איזו היא, נוטל מכל קד וחד מן המאה, ומערב ומפריש כדי קד אחת מעשר. כאן אין לו ברירה, הוא חייב לקחת מכל קד וקד, ולערב אותם, כי הוא לא זוכר איזה קד, והוא מפריש מכולם כדי קד אחת. חוץ לירושלים, אומר, הרי המעות ההם מחוללים על הפירות האלו, ויוכל הפירות שם בטהרה, ויצאו אותם המעות לחולין במקומה, בחידוש, שלא צריך שהמעות והפירות יהיו יחד לצורך הפדיון. עכשיו הוא אוכל בירושלים פירות בטהרה, יכול לחלל אותם על המעות שנמצאות במקום אחר, המעות יצאו לחולין והפירות נאכלים בטהרה. היו לו מאות מעשר בירושלים, ויש לו פירות חוץ ירושלים. אומר, הרי המאות האלו מחוללים על הפירות ההם, כי הוא צריך להשתמש בכסף לצורכי חולין, ויצאו המרות לחולין, ויעלו הפירות, ויאכלו בירושלים, שאינה צריך להיות המרות והפירות במקום אחד בשעת החילול. מי שהיו לו מאות מעשר בירושלים, וצרח להם, וצריך לקנות בהם דברים של חולין, ויש לו חברות פירות חולין שרוצה לאוכלן. החברו בן כך אוכל פירות בטהרה. אומר לחברו, הרי מאות האלה הם חוללים על פירותיך. נמצאו אותם פירות לקוחים בחסב מעשר. יאכל אותם חברו בטהרה ולא יפסיד כלום. מה אכפת לו? בן כך הוא עכשיו טהור, הוא אוכל את הפירות בטהרה. והמאות יצאו לחולין, ויצאו המאות לחולין. במה דברים אמורים? שהיה חברו בעל הפירות חבר, שהם מוסרים פירות מעשר שני של ודאי, אלא לחבר, שמה יאכל אותם בטומאה. לפיכך, אם היו מאות של דמה, היא אומר כן אף לעם הארץ, כמו שלמדנו כבר פעמים רבות. הוא מותר לחלל מעשר שני על פירות עם הארץ ועל מאותיו, ואין חוששים להם שמה של מעשר שני. זה דין אחר, שהופיע במשנה. הוא רוצה לחלל מעשר שני על פירות עם הארץ ועל מאות עם הארץ. למה לא? כי כאן יש חשש שאולי עם הארץ לא יודע שהם כבר של מעשר שני. לא חוששים לכך. המניח דינר של מעשר, להיות אוכל כנגדו והולך. יש לו דינר של מעשר, והוא אוכל פירות כל פעם שווים כמה פרוטות, עד שהדינר כולו יצא לחולין. כיוון שאכל עליו עד שלא נשאר ממנו, אלא פחות מפרוטה, יצא לחולין. למה? כך הוא משערים שכשהוא פדה את הפירות על הכסף, הוא לא דקדק בדיוק, הוא נתן יותר. ולכן אם נשאר פחות מפרוטה, יצא לחולין. במה דברים אמורים? בשל דמי. אבל בשל ודאי לא יצא לחולין עד שישאר ממנו פחות משווה פרוטה, אחר שמוסיפים את החומש. כגון שנשאר ממנו פחות מארבעה חומשי פרוטה. יש להעיר שמה שאמרנו קודם, זה לא דין לכתחילה. אנחנו לכתחילה לא נגיד תאכל עד שישאר פחות מפרוטה. אבל אם הוא אכל עד פחות משווה פרוטה, תולים שיש להניח שמראש כשהוא פדה היה בכסף יותר מהסכום הזה. אבל בשל ודאי, אם המעשר הוא לא של דמי, אלא שוודאי, אז אנחנו מחשיבים את זה עם החומש. לכן אם נשאר פחות מארבעה חומשי פרוטה, אז אנחנו תולים שהוא יכול לאכול. יש חולקים על הרמב״ם, ראשונים אחרים, הראש, הרש, וסוברים שאפילו נשאר פחות משווה פרוטה, לא יצא לחולין עד שיאכל כנגד כולו. טמאים וטהורים, שהיו אוכלים או שותים כאחד בירושלים, ורצו הטהורים להיותם אוכלים מעשר שני שלהם, אבל יש פה גם טמאים וגם טהורים. מה יעשו? מניחים סלע של מעשר שני, שעכשיו רוצים לאכול כנגדו ושהכסף יצא לחולין, ואומרים, כל שהטהורים אוכלים ושותים, סלע זו מחוללת עליהם. אנחנו אומרים שרק מה שהטהורים יאכלו, הסלע מחוללת עליהם. ותצא הסלע לחולין, שיאכלו ושתו בשוויה בטהרה. ובלבד שלא יגרו הטמאים במאכל, שלא יטמאו. כלומר, כל ההסכם הזה יכול לחול רק אם הטהורים שותים ואוכלים תחילה, או שנזהרים שהטמאים לא יגרו במאכל של הטמאים, ולכן הוא אומר, מה שהטהורים אוכלים, סלע הזאת תהיה מחוללת עליהם. נזכיר, שאם זה תרומה מעשר שני דאורייתא, אין ברירה. אז רק אחרי שהם יאכלו הכסף מחולל. ואם זה דרבנן, בדרבנן יש ברירה, או דמי, ואז יכולים להגיד מה שישאר יהיה, מה שהטהורים יאכלו בעתיד, סלע זו, מדין ברירה, מחוללת עליהם. עד כאן.